קשת, כל שידורי תורה, שיעור יינתן על ידי, עזרא ביק, במבנה התפילה. השיעור הזה ניתן לקבוצה בישיבה, ולכן שומעים גם את השאלה. זה שיעור באמת בזמן אמיתי, שמועבר גם לצורך הרבים לשידורי קשת. אנחנו נתחיל היום בקוטע שחר. יכול להיות שעוד עוד נצליח לחזור אחורה להקדמה להקדמה. זה אפילו לא דווקא אחורה, זה אחורה רק בסידורים שלנו, אבל תלוי דבר שנדבר עליו היום, מה המקום של בקוטע שחר. אז יש סברה להגיד שהם באים לפני, הגיונית, לפני החלקים שלפניו, כי בקוטע שחר הם לא קשורים בית הכנסת, ובעיקרון הם על המיטה, כפי שכתוב בגמרא. ויש דברים שהם בכניסה לבית הכנסת, ואנוכי אעבור משכן קודשך. אז יכול להיות שנחזור, אולי כן, אולי לא. אבל היום מתחילים ככה, וככה מתחילים כמעט כל ספרי ההלכה בתפילה, והסידורים הממש ישנים, סידורי הגאונים. סידור הבא מגאון פותח בחייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, ואז הוא עובר לרשימת ברכות השחר. מחזור ויטרי, הרמב״ם. אז באמת כנראה ההתחלה הטובה. מקור ברכות השחר זה גמרא בברכות דף סמך, ששם רשומים כל הברכות חוץ משלושה שמופיעים במסכת אחרת לחלוטין, במסכת מנחות, שלושה ניגוי, שלושה נישה, שלושה ניעבד, דבר שדורי שיון. והברכה האחרונה בקוטע שחר שלנו, שלא מופיע בגמרא בכלל, נותן לה יעת כוח, שצץ בתקופה מאוחרת יותר, בזאת השם נדבר גם עליו. חוץ מזה, יש כאן גמרא ארוכה מאוד בדף סמך, של פרק הרואה, שממילא כל הפרק עוסק בברכות על, בהתחלה, הרואה, אז יש תופעות מסוימות שמי שרואה אותן מברך כתגובה להם, לכן נקראים בקוד שבח, כמו רואה הרים, הגשמים, הברקים וכן הלאה. ובאמצע הגמרא יש את הברייתא שמתחיל לרשום את הברכות שלנו, מעניין שמתחיל בלילה. כן, בתוך הברייתא, אז הדבר הראשון הוא ברכת המפיל. ואז הוא מתחיל מהבוקר בלקי נשמה ובשר ברכות השחר. כידוע, אני רק נסכם, אני חושב שכל אחד יודע את זה, לשון הגמרא היא כשקורה כך וכך, אז מברך כך וכך. כן, כשהולך לישון, כשהולך לשכם, אז אומר מפיל, ואחר כך שומע תענגול, אז אומר הסחבי, כששם מנהלה, מברך, כששם מלבושיו, אז מברך ככה. וכן כל הברכות הם בלשון של כי עושה כך וכך. כי שמכות הנגולה, לברך ברכה שנתן סבל מלך בין לילה, כי פתח עיני, לברך פרקי חברים, כי תרץ ויאטב, ברוך מתיר אסורים, כי לבש ברוך מלביש הרומים, כי זקיף ברוך זוקף קופים, וכן הלאה. הרמב״ם פוסק את הגמרא כפשוטו, ולא כמנהגנו, ופוסק להלכה שזה חייב להיות ככה. הרמב״ם ידוע מפורסם. הרמב״ם לא רק מצטט את הגמרא, אלא גם בפרק זין, הלך הזין, 18 ברכות אלו אין להם סדר, לברך כל אחת מהם על דבר שהברכה בשבילו בשעתו. כיצד? הרי שחגר חגורו והוא עמית אותו, מברך עוזי יסוד בגבורה. רוצה להגיד שאין להם סדר, כי אם לא יצאת מהמיטה וכבר התלבשת, אז אתה צריך לברך בסדר אחר. שמע קטן גול, מברך חמצי נסך יבינה. כל ברכה מהן שלא נתחייב בה, אינו מברך אותה. זה פסק הרמב״ם, שאתה לא מברך ברכה אם לא התקיים התנאי שרשום בהגמרה. לא שמעת כל תענגול, אז אין אתה מברך הנותן לסחבי בינה. ואחר כך הוא אומר מפורש שהוא מבקר את אלו שלא עושים. נהגו העם ברוב ערינו לברך ברכות אלו זו אחר זו בית הכנסת, בין נתחייבו בהן, בין לא נתחייבו בהן, וטעותי. ואין ראוי לעשות כן. ולא יברך ברכה, אין כן נתחייב בה. אז לכאורה, לפי הרמב״ם, יוצא גם בהקשר של הגמרא, שהם ברכות בקות החוויות, כן? יש רשימה ארוכה בתוך הגמרא הזאת, של כל יום ביום, בכל שעה ושעה. מתי שאתה רואה ברקים, אתה מעורך, עושה מעשה בראשית. אז הדברים האלו, בנורמלית, הם קוראים רק פעם ביום. אבל מפשוט הרמב"ם, אלה הם ברכות שמברכים על חוויות מסוימות. בגדול זה נקרא בקות השבח, או בקות הראייה, בקות השבח. ויש יסוד כזה בחז"ל, שאדם שיש לו חוויות, הוא צריך להגיב, הוא צריך להגיב נכון. ודוגמה נכונה זה לברך את הקדוש ברוך הוא על קשר של הקדוש ברוך הוא לאותו דבר, אם זה דבר מרשים, בגלל כוחו, או גדולתו, או טובו, כל מיני דברים. בכל הברכות האלה הם לא גרנדיוזים, הם לא בקות השבח של התפעלות, של ברקים והרים גדולים והים הגדול, הם דברים שיש בהם הנאות. אדם מקבל משהו, אז הוא מברך. זה הפשטות של הרמב"ן. עכשיו, הרמב"ן חולק על היסוד ההלכתי הזה, בשם הברכות, ואומר שמברכים על מנהגו של עולם, לא מברכים, למרות שהגמרא רשמה, עשה כך וכך וכך, הכוונה היא מנהגו של עולם. לא אני מברך על החוויה שלי, אלא על עצם התופעה הקיימת. עכשיו, זה הבדל לא קטן. אני רוצה שנבין את היסוד. היסוד של ברכות השבח היא החוויה האישית. לא שייך ששמעתי שהיה ברקים בסין, אז אני מברך. היסוד של ברכות השבח, הייתה לך חוויה פנימית, והברכה היא ההתפעלות, התגובה המיידית לעצם החוויה הזאת. אחרת אנחנו, קודם כל תמיד יש ברקים באיזשהו מקום בעולם, ובאמת, אז נברך. זה לא שאני אומר יש תופעה, זה מה שהתופעה הזאת מחדיר בי, שלא, אותו חוויה לא הייתה קיימת רק בתודעה אינטלקטואלית. יש הבדל בין שאני יודע, כשברוך הוא ברא את העולם, כשברוך הוא עשה הרים גדולים, בסדר, אני יודע, אני לא שכחתי לשנייה. אבל כשאתה רואה את זה, משהו קורה. ברגע שרמב"ן אומר שמוכים על מנהגו של עולם, אז מדובר בברכה מסוג אחר. אז לא מדובר בברכות התגובה, כי אין למה להגיב. מדובר ב... סוג חדש של ברכות, ברכות ההכרה. אדם מברך על קיום דברים, ואז יש את השאלה למה פעם ביום? כי שום דבר לא התחדש כאן. והתשובה כנראה היא שאתה התחדשת. כשאדם קם בבוקר, אז הוא פוגש את העולם, את עצמו, והוא צריך לציין בצורה של ברכה את השבח, את הקשר לקדוש ברוך הוא לאותם דברים. אני אומר, זה מה שלכאורה נראה. הלך למעשה, רק מיד ננסה להבין את זה, אבל רק הלך למעשה, יש כאן שתי שאלות שונות שהן קשורות, אבל לא בהכרח. יש שאלה אחת, האם מברכים כשאין מחייב? אומר הרמב"ם, אין לברך הברכה שאתה לא מתחייב בו. נקודה שנייה זה מתי מברכים. ברגע שיכול לברך בלי מחייב, אז השאלה השנייה נשמטת. אם אני לא צריך תענגול, אז אין שאלה כמה זמן אחרי תענגול אפשר לברך. אבל הפוך, לפי הרמב"ם שאומר שרק מברכים אם שמעת תרנגול, אז יש שאלה האם צריכים לברך מיד או לא. זו שאלה אחרת. הרמב"ן, נדמה לי רמב"ן בפסחים, כשמדבר על הדיון בין ברכות המצווה לבין ברכות השבח, ברכות המצווה מברכים לפני, ברכות השבח אחרי, אז הרמב"ן מעלה את אפשרות, הוא מצטט ירושלמי, שצריכים לברך מיד, תוך כדי דיבור, רואה ברקים, אז מיד, ואז הרמב"ן בפקפק, הוא אומר, לא כל כך נורא, אפשר, אם אתה עוד זוכר, או עוד יש התרשמות, או זה עוד קשור אליך, אז אפשר לברך גם אחר כך. היה אפשר, אם כן, השאלה ההלכתית, אם מברכים בית הכנסת, או במיטה, בחדר, כשיוצאים, אפשר לברך, גם אם צריכים מחייב ספציפי, יכול להיות שאפשר לברך גם אחר כך, מכל מיני סיבות. הרמב"ם כן מקשר בין שני הדברים, אבל זה לא היה חייב להיות. אני רוצה לעמעם את המחלוקת. זה נכון שרמב"ם באמת כותב מה שכותב, שמברכים רק כשיש סיבה מיוחדת, אבל עדיין יש לשים לב לכמה דברים מאוד בולטים ברמב"ם. זה לא דומה לשאר הברכות של אותו פרק. שאר הברכות של אותו פרק, הם נמצאים בחלק אחר של הרמב"ם, הם מתחילים בברכות ברכות, ואנחנו בברכות תפילה. וחוץ מזה, הפתיחה של הפרק הזה, הפרק א' עד פרק 6, זה הלכות תפילה, שזה הלכות 18. כך רמב"ם מהתחלה אומר, אין לזה נוסח, ועכשיו קבלו נוסח, והנוסח הוא 18, ואז הוא מסביר הרבה הרבה הלכות, של להתפלל 18. ואז פרק ז' מתחיל, כשתקנו חכמים דברי תפילות אלו, תקנו ברכות אחרות לברך אותן בכל יום. הרמב"ם במפורש, וזו הצדקה שלנו להתחיל בברכות השחר, ומה שאמרתי שזה מבנה התפילה, הרמב"ם אומר, התקנה על הברכות אלו הוא חלק מתקנת התפילה. כשתקנו תפילות, תקנו גם ברכות אחרות. לברך אותן בכל יום. לא במקרה שזה בכל יום. התקנה היא בכל יום. על ברכות הראייה זה ברכות מתי שזה קורה. אז היית יכול להגיד, אוקיי, זה קורה בכל יום, אבל המחייב הוא המקרה ולא בכל יום. אבל לא כך ניסח הרמב"ם את הדבר הזה. למרות שהוא כותב שבלי החוויה אין לברך, אבל הניסוח הוא, תקנו ברכות בכל יום. אז המחייב הוא היום ולא החוויה, למרות שאי אפשר לברך בלי החוויה. המרחק בין הרמב"ן לבין הרמב"ם, בשביל מה שאנחנו עכשיו נשאל, מה באמת העניין, מה כאן המטרה, מה התוכן האמיתי של ברכות השחר, אני חושב שברמב"ם זה לא נכון להגיד זה לא קשור לסידור בכלל. אלו הם ברכות, שאדם הייתה לו חוויה מעניינת, הוא צריך להגיב. זה לא ככה. הרמב"ם אומר שתקנו, חז"ל חייבו אותך לברך כל יום, כנראה, אם בכל זאת נסביר את הלומדוס מאחורי השוב של הרמב״ם, בכל זאת לא שייך לברך על מה שלא חווית. מנהגו של עולם נראה לרמב״ם אם הוא פרח עכשיו וזה כמשהו תלוש מן המציאות. לברך על זה שהקדוש ברוך הוא מלביש ערומים, ואתה ערום, זה שטות. אתה צריך גם לחוות את זה, אבל הסיבה שאתה מברך זה בגלל שתקנו חכמים, רצו שתגידו, חזר רצו שתגיד את המילים האלו. הם הניחו שיהיה לך גם הזדמנות. אם אין לך הזדמנות, אז אתה לא יכול. אבל זה לא פתאום פגשתי בריאה משונה. פגשתי את הדוקבילד פלטפוס, אז אני מברך משן הבריאות. פגשתי בגדים, אני מברך מלביש ערומים. זה הלכות ברכות, וזה הלכות תפילה. הלכות תפילה ברמב״ם, זה לא מקרה. לכן אני קראתי גם את ההקדמה הזאת. אפשר לדייק בעצם המיקום. הלכות תפילה, זה הלכות תפילה. אבל יותר מזה, הרמב"ם מחבר ביניהם. כשתקנו דברי תפילות אלו, זה 18, באותו יום, באותו זמן, באותו עידן, באותו מחשבה, תקנו ברכות אחרות וברך אותן בכל יום, ורק אחרי שהוא מתחיל להביא אותם, הוא מדגיש שאתה צריך גם את הסיבה הספציפית. אז לכן, אנחנו, נדמה לי שאפשר לא להתרכז על המחלוקת, הבאתי את העובדות שנבין אותן וכדי לבטל אותן גם לפי הרמב״ן, בכל שכן לפי הרמב״ן וכל שכן לפי מנהגנו שזה מנהג של כל הקהילות ישראל היום שמברכים את כל הברכות בית הכנסת על הסדר פחות או יותר מנותק מהחוויות עצמן אנחנו צריכים להבין שזה עניין של סידור חז"ל רצו שיהיה לנו סדר של אמירה של בקשה, של תחינה, של תפילה יומית שכוללת את זה, ורק אני מסכם בסוף הפרק ברמב״ם, בסוף פרק ז', יש לרמב״ם סיכום של פרק א' עד פרק ז', סדר תפילות כך הוא, המילה סדר זה מילה עם משמעות. סדר זה אומר איזשהו חיבור שיש לו תחילה בסוף. להגיד שיש סדר משהו, זה לא רק שאתה עושה א' לפני ב', יש סידור, יש יחידה שהוא מסודר כמו סדר פסח. הסדר תפילות כך הוא, בשחר משקים אדם וברך ברכות אלו. וקורא הזמירות, פסוקי לזמרה, וקורא אחר כך שמה, וגל ישראל יעמוד ביסמוך גולה בתפילה. אז הרמב"ם אומר, בדיוק כמו שלמדנו בכיתה א', או שאולי כשינו למדנים, הסקנו, מה כיתה א', בגן, למדנו ששחרית מתחילה ב... בגן זה התחיל באמת בדון עולם. אבל פחות או יותר למדנו ששחרית, הדבר הזה שנקרא שחס, הוא מתחיל בפסוקי דזמרה ונגמר אחרי 18, אחרי תחנון. כן, הרמב"ם מאשר את זה. זה נכון הלכתית, למרות השיטה שלו שיש לו אגבי אמירת ברכות השחר. אז אנחנו שואלים את השאלה, בתוך הסידור, בתוך הסדר, נניח שאנחנו יודעים מה זה 18. אדם בא מבקש תחנונים, מהי התפקיד, מה המקום של הדברים שנקראים ברכות השחר.
למה לפי הרמב"ן הוא לא מברך על נגד ברכים?
לא, יש ברכות ראייה. ברמב"ן, התחלת הפרק, פרק הרואה, אדם פוגש משהו היום נורא גדול מרשים, הוא צריך לברך. אבל ברכות אלו אתה לא מברך, הרמב"ן אומר אתה לא מברך על החוויה הספציפית, אתה מברך על מנהגו של עולם, הכוונה היא על זה שדברים כאילו קיימים בכלל. זה לא חוויה אישית. יש ברכות שאני מברך על זה שאני עברתי חוויה אישית. אומר הרמב"ן, אתה לא צריך שום חוויה כדי לברך. אדם הוא ערום ויחף, הוא עדיין מברך שעשה לקרוא צרכי ומרביש ערומים, כי זה ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולמות, נתן את הדברים האלו כאפשרות, ואני כל יום מברך אותם. ברמב"ן, כל יום הוא לכאורה מודגש. כל יום אני מברך על דברים חשובים בעולם, שהם קשורים לבני אדם. אבל הם לא קשורים אליך בהכרח. הם מנהגו של עולם, המילה עולם, כוונה היא של הרוב, של רוב האנשים. כן? בניגוד לרמב"ם, שאתה צריך לעבור חוויה מסוימת לפני שאתה יכול להוציא את הברכה. כן? עכשיו, נקודה אחרת שקשורה לכך. בסך הכל, אם לא היינו ממה שאמרתי עכשיו, אז לדעתי זה באמת היה מוזר. כשאני אומר שאדם שראה ברק צריך לברך, עושה מעשה בראשית, אז כולנו מבינים, בין אם אנחנו ילדים או מבוגרים יותר, בין אם אנחנו פרימיטיביים של פעם או חכמים ש... עשינו 5 יחידות בפיזיקה, שבכל זאת, לאדם נאמר לי, הוא רואה ברק, זה מרשים. זה, זה, זה מוציא משהו ממך. אדם שרואה ברק, וחוץ זה שלא מברך, הוא גם לא מגיב, הוא גם, הוא לא עושה וואו, הוא לא עושה שום דבר, אז הוא מטומטם, משהו לא בסדר איתו, משהו מת אצלו. כן? הברכות בחז"ל, של תחילת הפרק, הם דברים שהם יוצאי דופן. בהגדרה, אדם לא, כשאני רואה שיש, אני רואה פרח שגדל, למרות שכולנו מבינים שזה נס כמעט גלוי, לא מברכים, כי זה לא מספיק מרשים. אז הנקודה שצריכה להיות חוויה שכמעט מפוצצת אותך, שהברכה פשוט פורצת מתוך עמקי הלב, הוא יסודי. כל הברכות האלו הם ממש לא ככה, הם שגרה שבשגרה. כמעט זה ברור שהם תוקנו על שגרה שבשגרה, ואני אגיד את זה משהו יותר קיצוני. חז"ל כאן ירדו לפרטים שלא מאפשרים תגובה ספונטנית אמיתית. מילא, אני מברך, יש לי בגדים. אוקיי, זה מאוד מרשים. אבל צריכים לברך פעם בגדים ופעם הנעניים. צריכים לברך הפעם שאני פושט את איבריי ופעם שאני עומד. כלומר, זה לא, אנחנו לא היינו מנסחים עד כדי פירוט. זה לא ייתכן שאדם יהיה לו, וואו, אני יכול לפשוט את זרועותיי, ובית, אני גם יכול לשבת, וגם אני יכול לקום. כי יש 3 ברכות על כל אחת מהדברים האלו. זה מעבר ליכולת שזה יהיה מרשים במשהו דומה לברכות הראשונות. לכן זה ברור לי שהמטרה, חז"ל תקנו ברכות אלו בכל יום, המטרה היא הפוכה. זה לא שחז"ל דחפו אותנו להגיב נכון לתופעות מרשימות, אלא זה כמעט הפוך. חז"ל מדברים אותנו לשים לב לתופעות לא מרשימות. האדם הנורמלי קם בבוקר, עד שהוא מגיע לברכה השישית כאן, הוא כבר פקח עיניים, פשט איברים, ישב, קם, ושם בגדים, הוא עוד לא התעורר. אדם נורמלי לא שם לב שהוא עשה את זה. פוקחים עיניים, אתה פוקח עיניים, אתה עדיין ישן כמעט. חז"ל מחייבים, חז"ל תקנו בכל יום, שכאילו הדברים הראשונים שבחיים, שעושים אותם בדקה וחצי, אתה מברך 18 ברכות, זה כדי להאית את הקצב של ההתחלה, כמו שנשים לב למעבר אחד. במשך היום אתה רץ. אתה יהודי שמברך ברכות השחר, פחות הוא היה עושה את זה לפי סדר הגמרא ודאי, לא יכול לרוץ בבוקר. הוא צריך, זה כאילו אנחנו... לקחנו את השעון והעטנו אותו, משהו כמו מדד דמיוני כזה, שבמקום שזה רץ דקה לדקה, עכשיו אני עושה 10 דקות לדקה. כל תנועה קטנה שלי, אני צריך להגיד, וואו, הקדוש ברוך הוא נתן לי את, הקדוש ברוך הוא פקח לי עיניים. זה לא מרשים שאנחנו יכולים לראות. אף אחד לא באמת מתרשם מזה, לא בגלל שלא נעשה, בגלל שלא מתרשמים. פסיכולוגית זה לא מספיק מרשים. אבל חז"ל כאן דרשו, אדם לא, אל תלך להתפלל, אל תלך לשום דבר, עד שלא שמת לב לעצם העובדה ש... אני עכשיו מסכם את כל הברכות, שאתה פשוט בחיים. אלו הם ברכות על זה שאני חי. ועכשיו הם פירקו את החיים ליחידות. אתה יכול לראות, אתה יכול לזוז, אתה יכול לקום, אתה יכול, כל דבר כזה, אתה משנה את מעמדך כבן אדם, כי לבוש זה דבר, עובדה, רואים שלבוש זה דבר שמאוד מאוד הרשים את חזר. אחר אחת על הליים, אחר אחת על הכובע, ואחר אחת על הבגדים. אז כנראה בגלל שאדם שמתלבש, אז הוא משנה את עצמו, כן? צריכים להגיד איזשהו שיעור נוסף על החשיבות של לבוש בחזר, אבל זה ברור שזה ככה, כן? הבויקוט השחר, ולכן צריכים להגיד עכשיו, מחאה גלויה, נגד הדרך שכולנו אומרים בקוט השחר. אי אפשר להגיד בקוט השחר מהר. מי שאומר בקוט השחר מהר, אז ממש פספס את העיקר, אני חושב. אם נגיד אותו מהר, אז עדיף להגיד ברכה אחת, בקוט השם, כן אומר חולם, שהביא אותי עד הלום, ולהמשיך הלאה. כל המטרה היא להגיד אותם, אני לא אומר את זה שצריך להגיד אותם לאט, אבל להגיד אותם לאט, כן, לשים לב. כל המטרה הוא למשוך תשומת לב לפרטי הפרטים, לתזוזה הקטנה. אז אם אנחנו, וזה ברור שחזל התכוונו שתגיד אותו על הסדר, גם אם זה לא הלכתית כמו רמם דורש, אבל בכל זאת כתוב בגמרא, תגיד אותם על הסדר. אז מסיבות היסטוריות, ככה הפוסקים כותבים, מסיבות היסטוריות החוץ לבית הכנסת. כדענו שכולם ידעו את זה בעל פה, ואחר זה אני יכול להוציא. זה סיבות פרקטיות. אבל זה לא אמור לבטל את העצם התחושה שיש, שאדם בכל זאת, כשאני מברך את זה, אז אני חושב, אני מכוון לזה שפשטתי את עבריי, שקמתי, שפקחתי את עיניי, שכיסיתי את ראשי, שיש לי נעליים, שיש לי, עשה לי כל צורכי, שאני יכול לעמוד ישר וללכת. זאת המטרה כאן. וחזל בקלות היו יכולים לחבור אותו למטפת קטנה, לאיזושהי חבילה קטנה, ולהגיד, לא חושב שאני חי. כן? רצו שנבין מה זה חיים. זה תקנו להגיד את הברכות, לפי הרמב"ם גם תמצא את החוויות, אבל תקנו להגיד את הברכות. הברכות כאן זה שיטה שבו האדם צריך לפרט לעצמו מה זה להיות בחיים, זה ברכה על עצם החיים. זה מסביר, למרות שהוא לא מסביר את הקושיה הטכנית, אבל מסביר את שלושת הברכות הנוספות שלא נמצאים בסוגיה. למה לא נמצאים בסוגיה? זו שאלה מצוינת. סוגיה אחרת במנחות. ממש לא קשור. זו סוגיה שמתחילה בזה שאדם מברך 100 ברכות בכל יום. ואז כתוב שהאביי היה מברך, או רב מאיר היה מברך, שלוש עני גוי, שלוש עני אבא, שלוש עני אישה. שלושת הברכות האלו ברור שהם לא על חוויה, כי אין חוויה. כן? הרמב"ם לא יכול להגיד, לא, רק תברך אותם אם אתה חווה אותם. אין כאן משהו שעושים. אז הם לא קשורים לברכות הקימה מהמיטה. אבל ברגע שאני מבין שברכות הקימה מהמיטה הן לא ברכות על מעשים. הן ברכות על להיות בחיים. אז בשביל יהודי, בניגוד בשביל אדם, יש חוויית חיים, חוויית להיות יהודי, שזה שלושה אני כבר, שלושה אני אם אתה גבר, שלושה אני גבר, שלושה אני אישה ושלושה אני עבד. כלומר, זה פשוט שאתה מתפקד, כי אתה מתפקד ברמה אחרת. ולכן, זה נמצא כאן, האמת שאיפה בדיוק לשים אותם, זה אי אפשר לדעת מהגמרא, כי הם לא מחוברים, אז אשכנזים אומרים את זה ממש באמצע, פתחו בברכה שנמצא בברכות, עושים הפסק בשביל הברכות של מנחות, ואחר כך חוזרים לברכות, ואם אינני טועה, שאת הספרדים אומרים אותו בסוף. אבל בכל זאת מישהו, לא הגמרא, אבל בסידורי הגאונים, כן, אבל בסידורים הראשונים שיש לנו, סידור אותם ביחד, כי אני אומר, בעיקרון זה כן אותו נושא. שזה אולי עוד יותר מבליט את השאלה, אז למה זה לא בברכות? כלומר, למה זה לא נמצא? טכנית, זה לא בכת הרועה, זה לא ברכה על זנות, אבל זה קצת רחוק מברכות עד מנחות, אתם מבינים שזה כמעט המחק הכי גדול של 36, כן? אז היהודים שלומדים, למדו בגיל, מתי שהתחילו גמרא, אז בגיל 13 למדו שצריכים לברך 15 ברכות, ולא גילו שצריכים עוד 3 ברכות, עד שגלו ש"ס בגיל 40. קצת לא פייר, אבל שאלה טובה, אבל הגאונים צדקו, עושים מזה יחידה אחת. אם כן, שלב הבא, אם כן, אז מה באמת החוויה? שמחייבת את המנגנון כולה? כימה זה כימה? כימה זה חזרה לחיים. יש כאן מושג שאנחנו מכירים אותו, כי זה מפורש באחד מן הברכות. זה מפורש באלוקי, אלוקי נשמה. המחזיר, נשמות, לבגרים, מתים, זה לשון חזר. זה לא רק כמעט, כן? יש כאן, יש מקום אחד, זה וורד שבטח למדנו, אבל חשבו אולי, מי שלא זוכר את הברכה, חושב שזה משהו בחסידות, באגדת, בספרי סבתא. שאדם בלילה הוא מת, ונשמתו, כאן זה ממש ביטוי של חזר. המחזיר נשמות לפגרים מתים, אז גם בלי שהנשמה עולה למעלה, אבל אדם ישן נחשב למת. לא צריכים להגיד את זה ברמה רוחנית עמוקה. הוא לא מתפקד. זה יהיה יפה, מה זה תוספת יפה להגיד שבלילה את הנשמה ממש עוזבת. אבל לא צריכים את זה. מבחינת מה שמעניין את חזל, אדם שלא עושה כלום, שלא מתפקד, שלא יודע, שלא רואה, שלא עומד, שלא זז, אז באמת אין הבדל בינו לבין מת. ההבדל הוא שהוא יכול לקום. אבל חוץ מזה, הוא לא בן אדם. הוא לא חייב במצוות עכשיו, הוא לא יכול לעשות כלום. הוא לא עושה שום דבר שאדם עושה. הוא לא עובד את הקדוש ברוך הוא להגיד את זה בצורה דתית, הוא לא עושה שום דבר להגיד את זה בצורה לא דתית, כן? אז אפשר להבין את הברכה בלי מיסטיקה. מגזיר שבו זה פגעים מתאים, הוא כפגר, הוא כמת. אבל חזל ראו בזה, בכל זאת מעבר עצום. כל שכן אם נוסיף לזה משהו רוחני עמוק יותר. כשאדם קם בבוקר, מה שהוא פוגש זה להיות אדם חי. כשיהודי קם בבוקר, הוא גם פוגש את שעת ישראל, שמתבטא בשלושת הברכות. כשכל אחד קם בבוקר, הוא פוגש את זה שהוא חי. וזה דורש התייחסות עמוקה, ולא לקחת את זה כדבר שבשגרה. כי אין לך, יש הרבה דברים שבשגרה, זה אולי השגרה הכי, מבחינה חוויית אדם, אין לך דבר שהוא יותר בשגרה. כי הוא הקו הבסיסי של הגרף. שום דבר לא קרה, אני רק קיים. לכן חזל כל כך השקיעו בזה. שאתה צריך לשים יותר תשומת לב לקו התחתון, זה שאתה חי, זה יותר חשוב מזה עכשיו פתחת את הדלת, עכשיו עשית משהו. מבחינת פעילות מוח, אז המוח זז יותר כשאני פותח את הדלת, אבל זה באמת לא חשוב. אבל זה שאתה חי, המעבר ממוות החיים הוא מעבר הרבה יותר גדול משיצאתי מהחושך לאור. זה החיים כולם. ולכן האריכות שעשו את זה על ידי פירוט ברכות, לא ברכה אחת ארוכה, אולי אנחנו היום, אני רוצה שתשימו לב, אז אני אתן שיחה יותר ארוכה. אז אני הייתי מנסחת, אבל הייתי עושה ברכה אחת, אבל היה ברכה של שעה. כן, שיחה, יש שיחות ארוכות. שיחה של ראש השנה הוא יותר ארוכה משיחות שבת, כי יש הרבה יותר מה להגיד. אז חזר עשו את זה בצורה אחרת, שהפסיכולוגיה זה יותר אפקטיבי, נדמה לי. כמובן, אנחנו מצאים זה דרך להתקבר על הפסיכולוגיה של חזר. אומרים אותו כשעוד ישנים, לא מחכים. אבל פסיכולוגית, אני חושב שזה יותר אפקטיבי, להגיד לא ברכה אחת ארוכה, אלא יחד ברכות. ואז זה מחייב אותך לשים לב לכל פרט ופרט ופרט קטן, מה זה להיות בן אדם, מה זה לחיות. הנושא הזה שבבוקר חוזרים ממוות לחיים, אז הוא מתפתה בברכה אחת, שזה אחת מהלכות הברכות. בסידורים זה כאילו נפרד, אבל בברייתא הזה, איפה כתוב הברכת איזה ברכה מדובר עכשיו? אמרנו, המרגשון השומעות, ההקטמה שלו בגמרה, זה כשמתעורר. זה מסודר אחרת החלוטין בסידורים שלנו. כשמתעורר, יש שיטה בראשונים, יש שאלה למה הברכה לא פותחת בברוך. אלוקי נשמע למה היא לא פותחת בברוך. אז יש שלושה תירוצים בראשונים. אחד מהם זה שזה סמוך לחברתה זה אשר יצא. ולכן אומרים את זה ביחד, למרות שבסידורים העתיקים זה לא היה ביחד. אבל הראש אמר להגיד את זה ביחד, ולכן זה היום אומרים את זה ביחד. זה תירוץ אחד. תירוץ שני שהוא לא צריך לפתוח בברוך, כי הוא ברכת שבח, לא צריך. בתירוץ של הרייבד זה שהוא ברכה הסמוכה, או הברכה החותמת לברכת המפיר. כי הולך לישון אומר המפיר, כשמתעורר אומר את הברכה הזאת. וגם בברכת המפיר יש רמז לתור רעיון. הרינה פן אישן המוות. כן? אישן המוות זה אומר שאני הולך למות, אבל שלא למות יותר מדי. כן? נמצאים את זה כמה צורה מפורשת. זה נמצא גם, אולי, ככה יש מפרשים, ברכה הרביעית שלא נמצאת בגמרה, וזה נותן לה יעת כוח. זה ברכה שאין לו מקום. הוא צץ. אני אומר לי שאפילו במחקר, לא גילו מאיפה זה בא. יום אחד, זה הופיע בסידורים. אז יש וורט אחד, שהוא וורט מאוד יפה, אני חושב אפילו אמיתי, לא יודע אם הוא היסטורי, בקד גלות. כשהיהודים היו בגלות, אז הם היו עייפים יותר. כלומר, היו צריכים להגיד שאל תחשוב שזה, שאתה הולך למות, אל תחשוב שאתה הולך לחלות, יש תקווה, הקדוש ברוך הוא יקיים אותנו במצב גרוע עד שנחזור לארץ ישראל, ואז לא נהיה עייפים, כן? זה כתוב בראשונים, נדמה לי כבר, יש איזשהו רעיון כזה, אבל יש ראשונים שכתבו שהיא ברכה על המעבר ממוות לחיים. נותן ליעף כוח, היעף הוא כאן המת. מי שהולך למות או כמעט מת, שאין לו כוח, הקדוש ברוך הוא מחדש את האדם מחדש, תן לו יעף כוח. אז היא גם כן. עכשיו שאלה, למה צריך שתי ברכות? אני לא יודע, צריכים לחשוב על זה. כי הברכה שלו כן נשמר, ברכה מפורשת בנושא הזה. ראיתי פעם הסבר, אמרתי חצי בדיחה שאנחנו נתחיל ממודה אני, אז אני אכניס מודה אני לתמונה. שאלו למה, מאיפה בא מנהג להגיד מודה אני, זה פתח לא בגמרא, זה גם לא בגאונים. מה זה להגיד מודה אני? אז מישהו פעם הציע תירוץ, בגמרא כתוב, כשאתה מתעורר דבר ראשון, אתה אומר לו כן נשמה. אנחנו לא עושים את זה. הסיבה שלא עושים את זה, זה בגלל שאנחנו מחמירים נגד הפוסקים. לא לברך ברכות עם שם השם לפני נטילת ידיים. בגמרא זה מפורש שלא ככה, כי איפה מופיע הברכה כשמש ידי, כשהוא נוטל ידיו, הוא מברך נטילת ידיים. זה ממש בסוף, זה אחרי כל היותחת ברכות, זה ממש בגמרא זה מאוד מאוחר. אז אפשר להגיד לב דווקא, אבל זה מוזר מאוד, כי בכל זאת יש כאן סדר של דברים שהתחיל בלילה. כנראה שלפי דינים בגמרא אין בעיה. נטילת ידיים זה לתפילה. 18, עמידה לפני השם. אין איסור להוציא שם שמיים בלי נטילת ידיים. אבל המנהג הוא שיש איסור. ולכן לא מברכים אלא כן נשמה בהתחלה. אז פעם ראיתי מישהו שיציע, אז לכן אומרים מודה אני, שזה אותו דבר, שהחזרת בי נשמתי. עוד פעם אותו נושא, שיש כאן החזרת נשמה, כאן כפשוטה במדרש, שהנשמה נלקחה ומוחזרת, ואין שם השם במודה אני, לכן אפשר להגיד אותו לפני נטילת ידיים. רצו לשמור על הרעיון הזה זה הרעיון שדיברתי עכשיו. אדם מתעורר, הוא עובר ממיטה לחיים, חייבים להגיב. זה היסוד של כל הברכות האלו. הברכה שהכי מבטא אותו זה אלוקי נשמה. ואם לא, כי יש לך חומרות כאלו, כי אתה פרומק והחלטת שאתה לא רוצה, אבל זה נורא, אתה לא רוצה להגיב לקדוש ברוך הוא, כי לא נתרת ידיים. זה יפה מאוד שאתה פרום, אבל מצד שני, זה לא פרומקייט לא להגיב לקבלת החיים. אז מישהו המציאו מודה לפניך שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. בכל זאת צריכים להגיד לשפוך, אני חי, אני יכול לנשום. אחר כך לאט לאט אנחנו נשאר את עצמנו, ומה זה לחיות? זה לזוז, לקום, לפקוח עיניים, חינה, להגיד את הברכות אחד אחד, כולל גם מפורשת, החזרת נשמה, מודה לפניך. אבל הם עושים אדון כל נשמות. אז בעצם אמרנו שני דברים. קודם כל, כמה קראתי את הרמב"ם בגלל זה, זה סדר יום, או ברמב"ם סדר תפילה. עכשיו, אם זה סדר, אז יש שתי סיבות למה זה יכול להיות סדר. מה שהדגשתי, מה שאני חושב שבמקרה זה הוא תשובה נכונה, זה לא שחייבים להגיד את זה לפני שמתפללים. חייבים להגיד את זה ראשון. כלומר, המחייב הוא מיידי. המחייב להתפלל משהו יותר מוקדם, ויש מחייב כזה, הלא אסור לעשות דברים אחרים לפני תפילת שחרית, כן? אבל זה לא מחייב של לעשות משהו מיד. זה מחייב של לא ללכת ולעשות דברים אחרים. הדבר הרציני הראשון שאדם צריך לעשות ביום, זה לדבר מהקדוש ברוך הוא. ולא לא לאכול ולא לעשות עבודה בכן הלאה. אבל זה לא שאסור שיעברו שתי שניות בלי שתגיד 18. אבל אלו, זה בעצם אסור שיעברו 2-3 שניות, כלומר, ברגע שפקח עיניים וברגע שהתעורר, אתה צריך להגיד. זה נדמה לי, זאת הסיבה שהוא בסדר הזה. הוא הסדר כי יש לי כמה דברים להגיד, וכאן פשוט זה היה מיד, וזה יכול להיות עוד קצת, וזה יכול להיות עוד קצת. זה בניגוד למה שנלמד, עוד, לא יודע מתי, עוד שבוע, שבועיים, שלוש, פסוקי דזמרה, זה לפני 18, למה? לפי מחלוק ראשונים, לפי חלק ראשונים, כי אדם צריך לסדר שפחו של מקום, ואחר כך יתפלל. שם זה, הוא צריך להיות לפני 18. כאן, לא חושב, זה צריך להיות לפני 18. הוא צריך להיות, הוא פשוט לוחץ יותר מזה, לכן הוא יהיה לפני 18. 18 אפשר לחכות, וזה אי אפשר לחכות. בכל זאת יש כאן מושג של סדר. אני אומר את זה כי אולי מישהו ירצה לחשוב, אני מזמין. אולי לא, נעשה סדר במובן הסדר, סדר ישיר. ש... נעשה סדר, שזה חשוב להגיד את זה לפני שאתה אומר, תן לי אוכל. אני מנחש שלא. אני חושב שמה לפי מה שפיתחנו עכשיו, זה לא ה-18 מחייב ברכות לפניהם, אלא כמעט בבוקר מחייב ברכות מיד. אבל זה גם כן נקרא סדר, ובכל זאת יש כאן סדר שאיך אני פוגש את הקדוש ברוך הוא בדרגות, וזאת הייתה הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, זה חלק מסדר תפילה. נקודה שנייה, זה שעל מה מברכים. אז למרות, או ביחד עם הפירוט של הרמב״ם, והוויתור של הרמב״ם על הפירוט של הרמב״ם, בכל זאת שניהם צודקים ושניהם הכל נכון, אבל אם אני עוטף אותו במטפה יותר גדולה, הדבר שבעצם מברכים עליו, זה היותנו בני אדם. היותנו בני אדם פעילים. היותנו בחיים. או, כמעט שאנחנו יהודים, היותנו יהודים פעילים. יש, אני רוצה לסיים בוורט, כי זה וורט שאני מאוד אוהב. אבחסי קרסקס, ואור השם, יש לו פרק על תמי המצוות. כמו שיש ברמב״ם, 14 פרקים על תמי המצוות. אז יש להם המון המון דברים. כן? בין השאר, באמצע שם, לא זוכר אפילו למה, הוא מתייחס לברכה שלא עשה ניגוי. ואומר ששלא עשה ניגוי זה לא ברכת שבח, זה ברכת הנהנן. הוא אומר, זה ראשון, זה לא איזה יחסי שגבה. הוא אומר, אדם קם בבוקר, יהודי קם בבוקר, הוא נושם, הוא חווה את החוויה של קדושת ישראל. אסור שיהיה לך הנאה בלי לברך קודם. זה לא ברכה אחרי. זה כן אחרי, כי אי אפשר לעשות את זה לפני, אבל זה במהירות המרבית. אתה צריך לברך לפני שתהנה. לפני שאתה מריח ריח, צריכים לברך על הריח. לפני שיהודי נושם יהדות, אז הוא צריך לברך שלא עשה ניגוי. זה ברכת הננין, ולא ברכת השבח. זה קצת יותר קיצוני ממה ש... עברתי עד עכשיו. אמרתי שזה ברכת השבח, אבל לא שבח על תופעה שנחתה עליי. זה שבח על המציאות. הגבול בין... ברגע שאומרים שבח כזה, ונהנים, זה כמעט אותו דבר. כלומר, זה שבח על מה שאני... אני... יש לי מצב מסוים. אני שמן, זה ברכת הננין. אני מבסוט, זה ברכת המזון. זה כמעט אותו דבר. כן? אז רק הוא שינה את זה קצת. זה ברכת הננין. הוא אמר את זה מפורש על ברכה שלא עשה ניגוי, אני מניח שיגיד את זה גם, על ברכות שלא עשה אני עבד, והוא בטח יגיד את זה כשאשתו לא מקשיבה, על ברכה שלא עשה אני אישה. Okay, אז זה המסגרת הכללית של ברכות השחר. בעזרת השם, אני רוצה שאולי נסתכל על פירוט הברכות, ברכה ראשונה מאוד מושכת, ברכה ראשונה בסדר הקטן, מאוד מושכת עניין, שנתן לסך בבינה, דרכים ימי לילה, נוסח קצת שונה, נוסח בין השלום, מבינים את המילים, כן, אז מה בדיוק מברכים שם, שזה קשור לשאלה מה הפירוש המילה סך בי, יש שני פירושים הראשונים, זה מבוסס הפסוק באיוב, פרק למתחת, מי נתן לסך בבינה, ושם כל מפרשים אומרים, שהסך בי שם לא תרנגול, כי למה שהקדוש ברוך הוא יגיד לאיוב, מי נתן לסך בבינה? מי נתן לתרנגול בינה? כולם, כמעט כולם, רש"י מביא שני פירושים, כל המפרשים האחרים אומרים שסך בי זה בינת האדם. לב האדם. אבל כאן, בגלל הגמרא שאומרת, כי שמה כל תרנגולה לברך, ברוך נתן לסך בבינה, להביא מיום ולילה, אז כמעט כולם אומרים שסך בי זה תרנגול, חוץ מהראש שסירב. הוא אומר, לא, לא, סך בי זה הלב שלך. ואז המילה בעיית הרמב״ם אחורה נפטרה, רק מי שאין לו אינטליגנציה, לא יכול לברך אותו על המחייב. נדבר קצת על הברכה הזאת. נדבר על הברכות שדילגנו עליהן. אשר יצר ולוקי נשמע, לוקי נשמע זה ודאי ברכה עם הרבה תוכן. מה בדיוק רוצים להגיד ולמה חזר דיבור גם על העולם הבא שם ותחת המתים. זאת השם זה יהיה לשבוע הבא. השם זה יהיה לשבוע.